להתחיל. אז ערב טוב לכולם. אני שמח להיות פה עוד פעם, ובמיוחד כאשר אני מגיע לפה הערב, אחרי ששמעתם בשבועיים האחרונים, רבנים מתווכחים. רב אומר ככה על גיוס אחד משתי המינים שהולכים על פני האדמה לצבא, רב אחר אומר ככה, וכמובן כל זה נאמר עם הרבה גידופים ועם הרבה מאוד תקשורת והרבה מאוד דברים שהייתי אומר לא בדיוק עושים טוב לעולם הדתי, לא בדיוק נותנים לנו את היחס, הייתי אומר, הרצוי. פתאום רואים רבנים מתווכחים, כמובן, על גבי האינטרנט והתקשורת, ורואים, הנה, העולם הדתי, הם לא מסכימים על שום דבר. והערב רציתי לעסוק רק בנקודה אחת בתוך המחלוקת הזאת, לא על גיוס פנות ולא על כל הנושא הזה כשלעצמו, אלא ללכת צד אחד אחורה ולשאול את השאלה הבאה. אם אתה חולק על אחד מגדולי הדור, אם מותר לך להגיד את דעתך או לא? גדול הדור אמר שאסור לבנות ללכת לצבא, לדוגמה. האם מותר לך, תלמיד, סתם בנווה שמואל, לחלוק עליו ולהגיד, לא מסכים איתך?
לא.
לא רק לחלוק עליו כאן, שאף אחד לא רואה, אלא לכתוב באינטרנט מאמר ולהגיד, במחילת כבודך, שזה בעצם מילה יפה להגיד לפני שאתה יורד על בן אדם, במחילת כבודך, אני חולק עליך. לא משנה אם אתה הרב הזה או הרב הזה, ולא משנה עד כמה אתה נחשב מגדולי הדור, ולא משנה עד כמה אתה בכל הכרוזים על עצירת גשמים ועל כל מיני דברים, אתה שם, אני חולק עליך. מכוח מה? אני יהודי ולא מסכים איתך. והנה המקורות שלי, האם מותר? או לא, גדול הדור, אסור לי להגיד שום דבר.
רגע, אם יש לך מקורות, זה משהו אחר. לא בדברי הראשון שאתה יכול לתת את חוות דעתך.
אז כבר אמרת מה שמך?
אסף.
אסף אומר שאם יש לך מקורות, למה לא?
אנחנו יודעים שאין המורה חולק על תנא.
גם אם יש לו מקורות, זה לא...
הוא צריך עיניים,
הוא צריך עליו. הוא צריך מקור,
הוא חייב מקור.
המורה לא בדיוק חולק על תנא. ואחרונים לא כל כך חולקים על ראשונים, אבל עד כמה שהכלל הזה שהמורה לא חולק על תנא ואחרון לא חולק על ראשון, עד כמה שאתם רואים את זה ככלל בינינו, יש תמיד יוצאים מן הכלל.
ברור שיוצאים מן הכלל, אבל
השאלה היא מה בדיוק הכלל. אז בלי להתעסק הערב בתנאים לעומת המוראים וראשונים לעומת אחרונים, בהנחה שיש דבר כזה שנקרא אחרונים, פה נראה, האם מותר לכם להגיד, תשמעו, אני לא מסכים עם הרב X או הרב Y, ולא משנה עד כמה הוא מקובל ועד כמה הוא גדול. אני לא מסכים איתו, והנה המקורות שלי. אז כל מי שחולק, תרתי משמע, ואומר, לא, אסור, אם זה מגדולי הדור, אסור לנו להגיד כלום. תמיד מצטט את הגמרא בראשית דף המקורות, במסכת סנהדרין דף למד וב, עמוד א'. הגמרא מדברת על כך שבסנהדרין של 71, כולם ישבו, ואיך התחילו את הדיון? הגמרא אומרת, דיני נפשות מתחילים מן הצד. מתחילים עם האנשים שיושבים בצד. מי בדרך כלל יושב בצד?
הפחותים.
לא הפחותים, אלא הצעירים. ומי יושב באמצע, ככה שולחן הכבוד? שוב, זה היה חצי עיגול, אבל...
ראש הסנהדרין.
ראש הסנהדרין. אז הגמרא אומרת, אתה מתחיל עם האנשים הצעירים, הרבנים הצעירים מבחינתנו, ולא עם המבוגרים. מנען אמילי, הגמרא לומדת את זה מפסוק, לא תענה על ריב, תקרא את זה, לא תענה על רב. אל תענה אחרי הרב. אז כל מי שאומר שאסור לך לחלוק על גדולי הדור, תמיד מצטט את הגמרא, לא תענה על ריב, לא תענה על רב. אסור לך להגיד כלום אם רב גדול אמר משהו כלשהו. יפה. הבעיה עם הגמרא הזאת היא שהגמרא הזאת אומרת בדיוק הפוך. מה הגמרא אומרת? שמתחילים עם הצעירים כדי שמה?
כדי שהם לא יוכלו לחלוק על ה...
לא, כדי שיוכלו להגיד את דעתם.
ושלא
יצטרכו להרגיש מה?
רב.
אי נעימות. נגיד שהרב שלי, שלימד אותי, יושב פה בחדר ומביא את דעתו. אתם חושבים שיהיה נעים לי לחתום ולהגיד, לצערי רבי או מורי, לא בחיים, אבל אם הוא היה בחיים, הייתי אומר נגיד, למורי ורבי הרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין, אני לא מסכים איתך. לא היה נעים לי, לא תודה. לא נעים לי להגיד משפט כזה, זה מים? אוקיי, מים אני אקח, תודה. אז בסופו של דבר, הגמרא אומרת, שכדי שתגיד את דעתך, קודם הצעירים, אחר כך המבוגרים. מי אומר את זה? רשי, תסתכלו על רשי מצד שמאל, ימין של הדף, שמכיוון שהמילה נכתבה כפי שהיא נכתבה, משמע לא תחלוק על מופלא של בית הדין. אל תחלוק על ראש בית הדין. הלכך, לכן, לא מתחילים מיני, לא מתחילים מהגדול ביותר, דילמה שמה חזה לחובה ולא פלגינן עלי. אם תתחיל עם הגדול ביותר, עם הרב הגדול, עם זה שאתה מאוד מכבד, עם זה שאנשים מאוד מכבדים, אתה לא תעיז להגיד את דעתך. לכן, עם מי מתחילים? עם הצעירים. אז הגמרא הזאת היא בהחלט לא מקור לכך שאסור לחלוק על גדולים. להפוך, כדי שנשמעו את כל הדעות, מתחילים דווקא מאלו שמרגישים לא נעים, ואז עוברים הלאה. זה הגמרא במסכת סנהדרין. אז אתם יכולים להסתכל עליה ולהגיד, טוב, יהיה, גמרא אחת, נביא גמרות אחרות. אז במקום ללכת על גמרא הזאת, לעומת גמרא הזאת, ולהגיד, טוב, חסר חולקים. יש מאמרי חזל שחושבים שנשים הן מדהימות, ויש מאמרי חזל שחושבים שנשים מטומטמות. יש מאמרי חזל שחושבים שלצאת לעבודה זה דבר מדהים, ויש מי שחושב שתמות תורה כנגד כולם, ואם אתה יכול לא לעבוד, איזה יופי. במקום ללכת פה הערב ולהגיד, אולי הוא ממציא את זה, רק רוצים מקור אחד, יש מקורות לידו. בואו ניקח דוגמה מה-120. 120 אתם זוכרים?
כן.
נולדתם לפני, אחרי, תוך כדי? כולכם אחרי.
לא,
השמיניסטים, אוקיי. אז בדיוק השמיניסטים, אנחנו כאן בתפר. אז אני גדלתי בחלק האחרון של ה-120, ומי שגדל ב-120, ביוחד מי שגדל בארצות הברית, ואחר כך הגיע לישראל, וגם אם הוא לא נולד בארצות הברית, שמע על הרב מוישה פיינשטיין, נכון?
כן.
בעל האגרות משה, הוא גם כתב פירוש על הגמרא שנקרא דיברות משה. בואו תראו את התשובה הבאה. האגרות משה זה כמה וכמה ספרים, שוטים, תהיינו, אנשים שאלו אותו שאלות והוא ענה תשובות, וככה הוא אומר בחלק אורך חיים, חלק א', סימן קופתת. מוכנים? אוקיי. מעלת כבוד ידידי הנכבד, הרב הגאון, מורנו הרב בנשה קליין שליטה, שלום וברכה. לצערנו הרב בנשה קליין הוא כבר לא שליטה, וגם לא האגרות משה. ככה הוא מתחיל את התשובה. הנה מה שמתנצל כבוד תורתו במה שחלוק עליי בדבר הלכה, מה אומר הרב מוישה פיינשטיין? הוא למותר. זה שאתה חולק עליי, ואתה מתנצל שאתה בכלל מעיז לחלוק עליי, הוא למותר. איך היינו אומרים את זה בעברית? הוא מיותר. מיותר, למה? כי כן דרך התורה, שצריך לברר האמת, וחס ושלום מלשתוק. מי שסובר שאינו כן, בין לכולה, בין לחומרה. והרב מוישה פיינשטיין ממשיך ואומר, ומצד לא תענה על ריב מה שציטטנו בגמרא, לאו למימרא דאסור לענות על רב, דאדרבה, אסור לו לשתוק, אלא הכי כאמר קרא, שראוי לעשות בעניין שלא יצטרכו לענות על רב, כלומר שידברו הם תחילה, ולא מפני כבודו, אלא שיש לחוש שמא לא ירצה התלמיד אחר כך לחלוק על הרב. עורר רב מוישה פיינשטיין, הרב מנשה קליין, אתה נתת לי תשובה הלכתית, חלקת עליי. בתחילת התשובה כתבת, אני מתנצל שאני בכלל פותח את הפה לפני גדול הדור הרב מוישה פיינשטיין. ואני אומר לך, המשפט הזה היה מיותר. למה? כי מהגמרא בסנהדרין אנחנו לומדים, אנחנו צריכים לעודד אנשים להגיד את דעתם, ואז הרב מוישה פיינשטיין מוסיף עוד משפט. הוא אומר, לא רק לעודד את האנשים להגיד את דעתם, אלא
חייבים.
למה?
בגלל שככה האמת מתבררת.
בלעדי זה לא יברר האמת. אם אנחנו נרשה לכל אחד להביע את דעתו, וכל אחד אומר ונאמר אמן, אף אחד לא ידע מה האמת. אני יכול להגיד לכם הערב, בפולין שאתם הולכים אליו בעזרת השם במסע הקרוב, יש 3,000 יהודים. אוקיי. אף אחד לא חולק, אף אחד לא אומר כלום. כל פולין, 3,000 יהודים. אני יכול לעבוד עליכם בעיניים, ואף אחד לא ידע. למה? כי אתם לא שואלים, ולא דורשים, ולא עושים כלום. לכן אומר רב מוישה פיינשטיין, רב מנשה קליין, למה התנצלת? למה התנצלת? זה הדרך לברר את האמת. ואז הוא ממשיך ואומר, לכן, אף אם יחשוב אותי כבוד תורתי לגדול, אף אם אתה הרב מנשה קליין חושב שאני הרב מוישה פיינשטיין נחשב לגדול, כן? בעברית אנחנו אומרים אחד מהגדוילים של הדור, רשאי לחלוק, וממילא מחויב לומר דעתו, ואין מן הצורך להתנצל. אז אני אומר לכם עכשיו, הרב מוישה פיינשטיין אומר, מי שחולק עליו, לא רק שמותר, אלא
צריך.
צריך.
רצוי.
אז אני פעם אמרתי את התשובה הזאת לאחד מחבריי בעולם שנקרא העולם החרדי, והוא אמר לי, נו באמת, הרב מנשה קליין כתב ספרי שאלות ותשובות, יודעים כמה כרכים? זה נקרא שו"ת משנה הלכות. מי שלא אוהב אותו קורא לזה שו"ת משנה הלכות. מי שאוהב אותו קורא לו שו"ת משנה הלכות. 19 כרכים. אז בטח הרב מוישה פיינשטיין והרב מנשה קליין, אחד יכול לחלוק על השני, אבל אתה, כלומניק, קטנצ'יק, לא. ככה אמר לי אותו בן אדם. למה אני יודע שהוא לא צודק? תסתכלו על תחילת התשובה. הרב מוישה פיינשטיין עשה לנו חסד אדיר. הוא לא רק כתב שאלות ותשובות, הוא לא רק הדפיס אותם, זה לא רק נמצא בפרויקט השו"ת, כך שלא צריך להוציא מהספר. רבותיי, מה כתוב בתחילת התשובה? תאריך! מה התאריך? מישהו? היי אדר תשייב. מה זה תשייב? 1952, קצת לפני פורים, היי אדר, 1952. הרב מוישה פיינשטיין נחשב לגדול אז, הרב מנשה קליין נחשב אז לצעיר בחיתולים. אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא ידע מי הוא, אף אחד לא ידע שהוא גדול, יהיה גדול, והוא לא כתב שום כרך של משנה הלכות עדיין. הרב מנשה קליין היה בן אדם מאוד מאוד צעיר, תלמיד חכם, אבל צעיר. לכן הוא קרא לו את הדברים שקוראים לו. למה הוא קרא לו ידידי המוכבד הגאון? כי הוא ידע שהוא גאון. הוא ראה את התשובה שלו, ראה שמה, בן אדם הזה יודע ללמוד תורה, יודע לחלוק עליי. יודעים לדעת על מה המחלוקת? לא הבאת לכם על מה המחלוקת, אתם יודעת על מה המחלוקת? לא נוגע כל כך אלינו. איך חסידים יוצאים בשבת? מה הם לובשים על הראש? שטריימל. אוקיי, מה קורה אם יש קשם בחוץ? שמים שקית. מה קורה אם יש קשם בחוץ במקום שאין עירוף? אפשר לשים את השקית או אי אפשר? האם זה טלטול או לא? הרב מוישה פיינשטיין כתב תשובה שזה טלטול בשבת אסור. הרב מנשה קליין כתב לו חזרה, אני מתנצל שנמיכה מביא את העתי, כי אתה גדול ממני, ואני חושב שזה לא טלטול. על כך משיב לו הרב מוישה פיינשטיין, אני יודע שאתה צעיר ואני מבוגר. אני יודע שמחשבים אותי לגדול ואתה קטן. וקוראים לך הרב מנשה קליין, קליין ביידיש זה קטן. אבל דע לך, לא רק מותר, אלא אתה חייב למרות שאתה צעיר, ולא מכירים אותך. רבותיי, זה דעתו של הרב מוישה פיינשטיין. בואו נתקדם קצת במאה ה-20, הרב מנשה קליין נהפך מקטן לגדול, למרות ששמו עדיין הוא הרב מנשה קליין, הוא גם חותם את התשובות במשפט הרב מנשה הקטן, והוא בדיוק נכנס לנושא הזה של עירובין, כאשר בנו עירוב במקום שאולי הכרתם, שמעתם עליו, ברוקלין. והיה מחלוקת ענקית אם אפשר לבנות שם עירוב או לא. במשפט אחד, האם זה רשות הרבים דאורייטה, ולכן אי אפשר לבנות עירוב, חייבים לבנות חומות, ואי אפשר לבנות חומות באמצע ברוקלין, או זה רשות הרבים דרבנן, ואז אפשר לעשות עירוב עם החוטים. זה המחלוקת. אומר הרב מנשה קליין במקור הבא, והנה מאז התפסתי הדברים בקונטרס אום אני חומה. מישהו יודע מאיפה זה נלקח?
זה מהושנות.
הושנות. עכשיו, מה זה אום אני חומה? אני חומה. אני חומה נגד מי? נגד כל האויבים שמנסים להשמיד אותי. הרב מנשה קליין קיבל כזה ביקורת על זה שהוא נתן את ההכשר לעירוב בברוקלין, שהוא היה צריך לכתוב קונטרס שלם שנקרא אום אני חומה. לא פחות ולא יותר. אני חומה בצורה נגד כל מי שחולק עליי. ותוך כדי דברים, איפה שמודגש, הוא אומר, האומנם אתה הוציאו אגודת הרבנים מכתב, נכתב בשם המלך, מן מלכי רבנן, אגודת הרבנים, איזשהו איסוף של רבנים, נגיד היום, אני יודע מה, בית הלל מול צוהר, צוהר מול דרך אמונה, אחד מארגוני הרבנים היפים שיש לנו במדינה, שאין לתקן עירובין בברוקלין מדינה של רשות הרבים דאורייתא, או מי שיסמוך על העירוב, הרי הוא מחלל שבת בפרהסיה. אז יש עירוב, נבנה, מי שסומך, הוא מחלל שבת בפרהסיה. ואז הוא אומר את המשפט הבא. ומה שנוגע לי עצמי, זה שירדו עליי, הנה בעניין לחוק על רב בהלכה, לגבי לחלוק רב אחד על השני, כבר פסק מרן זה לפני קו תפת שנים, מי זה מרן זה? הרב מוישה פיינשטיין, לפני 29 שנה, שוב, לפני 29 שנה אני הייתי תינוק, קדנצ'יק, שלא זאת שמותר לחלוק, אלא שיש חיוב לחלוק, על מי שחושב שההלכה לא מסכים. אז ברוך שבראשונה, רבותיי, גם הרב מוישה פיינשטיין, וגם אחר כך, 29 שנה אחר כך, הרב מנשה קליין אומר, מי שחולק, חובתו להגיד, כי אם אתה לא אומר, יכול להיות שיכולים בקלות לעבוד עליכם, ואתם לא תדעו.
זה גם תלמיד לרב או רק רב?
כן, בהחלט. היה פעם מקרה שבבית מדרש מסוים הזמינו כמרים כדי לבנות, לראות מה זה בית מדרש, מה זה ישיבה. אז אמרו לכל בני הישיבה יגיעו כמרים לישיבה, למען הכבוד, בדרך כלל כומר לובש שרשרת עם הצלב. אז הם שמו את זה בתוך החלוק, לא ראו, ויגיעו כמרים, אתם תתנהגו כאילו הם לא פה. הם רוצים לראות ישיבה ממש, לא רוצים שתעשו להם הצגה. אז בלי המפות הלבנות, כאילו איך זה נראה כל יום, שיהיה מלוכלך, בדיוק כמו יום. אז באו לסדר בוקר, וראו, ואחר כך היה מה שנקרא ישיבת רפלקסיה. מה זה רפלקסיה? עיבוד. בואו נראה מה ראיתם. אז ישב ראש הישיבה עם הכמרים, ושאל אותם, מה ראיתם? אז הוא אמרו, אנחנו באמת לא הבנו. למה צועקים אחד על השני כל הזמן? הוא צועק עליו, והוא צועק עליו, וצועקים. אז אחד מראשי הישיבה אמר, פשוט, אתם עובדי עבודה זרה. זה כל אצלכם שקר. אז לכן אתם לא צועקים אחד על השני, מה יש לצעוק? אבל אנחנו חושבים שהתורה היא תורת אמת. אז תלמיד א' רוצה להגיע לאמת. תלמיד ב' חושב שהוא מברבר במוח ולא יודע מה הוא מדבר. אז הוא צועק עליו, והם צועקים עליו, ובסוף הם יוצאים משם חברים. כפי שהגמרא אומרת, שכאשר לומדים גמרא צריכים להיות אויבים זה לזה, וכאשר יושבים, יוצאים משם צריכים להיות אוהבים זה לזה. אז אמרו, אם רוצים לברר את האמת, צריך לצעוק אחד על השני. אז עזוב את הצעקות. צריך לחלוק אחד על השני, כדי להגיע לתשובה האמיתית. אז אם הרב מוישה פיינשטיין טועה, ואומר שאסור לגבוש את השקית עם הסריימל בשבת, צריך להגיד לו. כי אתם יודעים מה המשמעות? אלפי חסידים לא יצאו עם סריימל. עכשיו תגידו, נו, זה לא דין דאורייתא, זה לא דין דרבנן. עבור חסיד לצאת בשבת בלי סריימל, זה כמו לצאת עכשיו לרחוב עירום. אז אתם יודעים שעושים לו את השבת. זהו. הוא כל השבוע מחכה ללבוש את הפרווה הזאת. עד כדי כך שהוא מחכה שאתה הורס לו את השבת. עכשיו תחשבו על המשמעות. לכן אומר רב מוישה פיינשטיין, ב-29 שנה רב מנשה קליין, אם אתה חולק, אתה חייב להגיד את דעתך. בוא נעבור לדף השני, ונראה לא רק שצריך להגיד את דעתך, אלא שלעניות דעתי אני רוצה לטעון הערב, שככה רצו חכמינו שאנחנו נלמד. הגמרא אומרת בחגיגה, דברי חכמים כדרבונות וכמשמרות נטועים בעלי הסופות נתנו מרועה אחד. חכמים הם כדרבונות, כמו קוצים, אחד בשני. כל אחד יורד אחד על השני, אבל כל מה שהם אומרים ניתנו מרועה אחד. מי זה הרועה האחד?
משה רבנו.
משה רבנו, מעת הקדוש ברוך הוא. תמוד לומר נטועים, מה נטייה זו פרה ורווה? אך דברי תורה פרין ורבין. בעלי הסופות, אלה תלמידי חכמים שיושבים הסופות לסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמין והללו מתהרין. הללו עוסרין והללו מתירין, הללו פוסטין והללו מכשירין. שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה? תמוד לומר, כולם ניתנו מרועה אחד. לפי הגמרא בחגיגה דף ג', זה שחולקים אחד על השני, זה רצוי או לא רצוי? רצוי. ואם מישהו יגיד, שמע, זה בלגן, זה איך אפשר ללמוד תורה? הגמרא אומרת, כולם מרועה אחד. כולם ניתנו מרועה אחד, ואז הגמרא ממשיכה. כל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפני אדון המעשים ברוך הוא, דכתיב, וידבר אלוקים מכל הדברים האלה. בדיוק מה שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת, וידבר אלוקים מכל הדברים האלה, לימור, הקדוש ברוך הוא אמר את דבריו, והם יכולים להתפרש בשני דרכים, או למותר או אסור, או מטמא או טהור. ויש בהחלט מקום לשני הדעות, עד כדי כך שהגמרא אומרת, איזה יופי, חולקים. נחזור לרב מנשה קליין, אמרו לו, איך אתה מעיז לחלוק על הרב מוישה פיינשטיין? אז הוא אמר את מה שהוא אמר, ואז הוא ממשיך לומר, כיוון דגאון ופוסק הדור מרן רב מוישה פיינשטיין שליטה אוסר, באמת הרב מוישה פיינשטיין נותן לו הרבה כבוד, אסור לחלוק עליו, אמרתי להסיר מעלי תלונתם, ושכל דבריהם נגד ההלכה. כלומר, לגבי המחלוקת על העירוב, יש לי תשובה. ואני רוצה לעסוק בזה עכשיו, אני רוצה לעסוק בעצם הטענה, שאם הרב מוישה פיינשטיין אומר אסור לבנות עירוב, אסור לאף אחד לעשות מה?
להגיד שכן.
אוקיי? נגיד שהרב הראשי לישראל אמר, שצריך להגיד ענינו בתפילה, אסור לאף אחד לחלוק עליו. למה? הוא הרב הראשי. היה טענה כזאת נגד הרב מנשה קליין, וככה הוא אומר, הוא מצטט את הגמרא, והוא אומר, עם כל הכבוד, זה לא המסורת של עם ישראל. בוא תראו את הדוגמאות. ורבנו הקדוש שהיה אנוונטן מכל בני דורו, נחלק על אביו פעמים אין מספר. מי זה רבנו הקדוש? ביהודה הנשיא. רבי אליעזר, רבי עקיבא חלק על רבו. הוא ממשיך להגיד את כל המוראים שחולקים על רבותיהם. ואיך הוא מתחיל? הוא מתחיל עם משה רבנו ואהרון. מישהו זוכר את הסיפור? אף אחד? פרשת שמיני.
שמהארון ובניו לא אוכלו את החטאת.
יפה. ואהרון אמר לו, אתה צודק, אתה משה רבנו.
הוא שאל אותו אם זה יהיה טוב בן השם.
נכון. וישמע משה ויתה בעיניו. נגמר את העלייה. זה עלייה שלמה בפורה. כן? ואת צעיר החטאת, הראש לרש משה והנה שורף, והוא מתעצפן על אהרון ואומר את דעתו, ואהרון אומר לו את דעתו, והוא מקבל את דעתו. זה אומר, לאורך כל הדורות זה ממשיך. הריף שעלה על כל בני דורו חלק על בעל המאור והרייבת. רבנו הבהג שכל דבריו דיני קבלה חלק על הרמב״ם. הרייבת על הרמב״ם, וכן הלאה וכן הלאה, הטס והשח. וכולי וכולי וכולי, והוא מביא פה ראיות אין מספר, שבסופו של דבר, אותם רבנים יכולים להסתכל על אותו שולחן, ולהגיע לשתי מסקנות שונות. אחד יגיד שהשולחן הזה מותר להזיז אותו בשבת, והשני יגיד אסור. שניהם נכנסו לחדר עם אותם ספרים. אני יודע מה, גמרא, שולחן ארוך, רמב״ם, לא יודע מה. אחד יגיע למסקנה אסור, אחד יגיע למסקנה מותר. ניקח שעון שבת. שיצא שעוני שבת לעולם, הרב מוישה פיינשטיין אסר, אמר שזה עובדין דחול וכל מיני דברים. מה קרה? בוא נגיד היום זה כבר מקובל. אבל היום יש כל מיני דברים חדשים שעכשיו עולים לחלל האוויר, כמו בית חם, בית חכם. יודעים מה זה בית חכם? בית חכם זה לא הבית היהודי, זה לא בית חם, זה בית חכם. מה חכם בבית? בדיוק, אתה נכנס הביתה ואומר שלום, ואיך שאתה אומר שלום, פתאום האורות נדלקים, החימום נדלק, כל מיני דברים קורים. אתה לעשות את זה בשבת? מצד אחד אני אומר שבת שלום, אני אומר שבת שלום, זה פעולה מותרת?
כן,
שבת שלום. ברגע שהקיר שומע שלום, החכם שבקיר, שהוא בעצם טמבל, חושב, לא, הוא מתכוון שעכשיו אני אדליק את האור ויעשה את זה ויעשה את זה. מותר או אסור? אני די בטוח שיהיו שלוש תיות בהלכה. דעה אחת אומרת, אסור. ואז משנה אם אני מדליק את האור עם הידיים או עם הפה. אותו דבר. דעה אחרת יגיד, אולי מדרבנן אסור. כי חשמל זה מדרבנן. ודעה שלישית אולי יגיד שמותר. ויש היום את כל האסכולות האלו. ואנחנו נתעסק בזה. אומר הרב מנשה קליין על בסיס הגמרא שראינו, שכדי להגיע לאותה מסקנה, תשכח מזה. זה לא יקרה. מחלוקת הוא חלק בלתי נפרד מהעולם היהודי, מאז ומעולם. ואם לא היה מחלוקת, תרשו לי להגיד, לא היה לאף אחד מהרמים שלכם מזכורת. כי כל השיעורים שלהם היו משעממים. אם הרמב״ם אומר משהו, והרייבד לא יורד עליו, אבל חזק, אין אקשן. אם אין אקשן, מה הוא יגיד שיעור? הרמב״ם פסק שאסור בשבת, אני יודע מה, לחלוף פרה. אוקיי. שאלות? אין שאלות? אוקיי, יאללה. הפסקה. כל השיעורים. אבל אם אומר, הרמב״ם אומר שבשבת אסור לחלוף פרה, אבל מה יקרה אם גוי יחלוף פרה? אם זה מותר או אסור? ויש שתי דעות. מה יקרה אם מכונה תחלוף פרה? אז זה מותר או אסור לשתות את החלב בשבת? פתאום יש אקשן. במיוחד עם שני אנשים חולקים. בדיוק באותו שאלה. אז לכן, אומר רב מנשה קליין, לא רק שמחלוקת הוא דרך להגיע לאמת, מחלוקת היא המסורת היהודית מדורי דורות, והיא ימשיך להיות המסורת היהודית. וכמו שיש מחלוקת שח וטז, ריף ורמב״ם וכן הלאה, יהיה מחלוקת היום בין רבנים. וזה לגיטימי, וזה כמו שאומרת הגמרא, הדבר הכי יפה בעולם. דבר שלישי, אם תהפכו את הדף,
זה שרמת המחלקות היום בין רבנים זה דבר לגיטימי ויפה ונחמד, אבל זה יוצר קצת חילול השם. אפשר אומר שיוצר קצת חילול השם. הנה הרבנים הגדולים האלה לא מוכנים, אפילו הלכה אחת לא מוכנים להסכים אחד עם השני. כולם עושים הכל בשביל עצמם מה שנוח להם. הוא מכן, לא יכול להיות... מקל אז הוא ימצא תירוצים לכאן, הוא זה ימצא תירוצים והוכחות לזה דרך הפעם. זה כאילו...
מה שמך? הראל, אני חושב שהשאלה מעולה, אבל אנחנו לא נראים טוב. לא נראים טוב. אז יש לי שתי תשובות. תשובה אחת שלי, תשובה אחת נקרא בפנים. תשובה אחת שלי. אני חושב שאנחנו באמת לא נראים טוב. כי חולקים. מסיבה אחת, לא בגלל שחולקים. אלא בגלל הדרך שבה חולקים.
באינטרנט,
ובכנסת, ובכל מיני מקומות. לא, אין בעיה, תחלקו באינטרנט בצורה יפה. אני קראתי הערב מאמר נגד ספר שהוציא רב, שאני מאוד מכבד, את התגובה של הבן של הרב שנגד הזה, והתגובה על התגובה, הם היו תגובות מאוד מאוד יפות ומכבדות האחד את השני. אתם יכולים להסכים או לא להסכים, זה דבר נפלא. אלא מה? כדי שיהיה מחלוקת כזאת, צריך סבלנות. ולהקשיב שתי דקות. בדרך כלל היום בחדשות, כמה זמן יש לך להגיד את הטענה שלך? 10 שניות. אתה רוצה להגיד גם את הטענה ולהראות שאתה צודק. אז כדי לעשות את זה, אתה חייב לעשות שני דברים. להגיד את הטענה שלך, ואז להעליף את הבן אדם מולך. ואז הוא ייצק עליך, ואתה תיצק חזרה. יהיה אקשן. אבל זה החילול השם שלדעתי נגרם. אבל עצם המחלוקת יכול להיות דבר נפלא. תראה, איך הרב מנשה קליין חולק על הרב מוישה פיינשטיין וקורא לו בכל השמות היפים, מרן הגאון, פוסק, כדור וכל מיני דברים. וזה התשובה שלי. תשובה שנייה של הרב מנשה קליין, תהפכו את הדף, תראו. אבל נראה פשוט שבשביל כבוד התורה, כדי שהתורה תמשיך ותתפתח, צריך מחלוקת, כי אם לא, זה יהיה תורה מאוד מצומצמת, תהיה תורה מאוד משעממת. אז אומר הרב מנשה קליין, אז למה היום מדברים נגדי? אני לקראת אמצע הדף איפה שמודגש, אבל נראה פשוט שהוא עניין של פוליטיקה זולה של כמה אנשים שבשביל פוליטיקה שלהם רוצים לבזות ולהשפיל כבוד התורה וכבוד הרבנים, ובתוכם גם כבוד של מרן הגאון הרב מוישה פיינשטיין שליטה, בקפה עליהם הר כגיגית, ובכלל מודעה רבה לאורייתא והתורה בהרבה הרצון התחילנו, ולא בשוטים תרתי משמע. עורר רב מנשה קליין, אם אתה לא חולק בגלל שהוא גדול, אסור להגיד שום דבר נגדו, מה אתה עושה? אתה מוריד את כבוד התורה, לא מעלה אותו. למה?
התורה לא מגיעה לאמת.
אז זה היה הטענה הראשונה. מה היה הטענה פה? התחלנו עם התורה פרה ורבה. התורה ממשיך להתפתח ולהתפתח ולהיות יותר מעניין. זה כבוד התורה. אנחנו יכולים לקחת את אותם ספרים... ללכת למציאות חדשה כמו בית חכם, מכונית שאתה יכול לשים עליו שעון שבת כדי שייסע בשבת לבית הכנסת, אתה לא צריך לעשות כלום. עם אותם ספרים להסתכל על זה, והתורה ממשיכה להתפתח ולהגיד את דעתה על זה, כאשר לא מסכימים. יש רב אחד שיגיד שזה אסור, מותר, לא רצוי, כן רצוי, כל מיני תשובות. אומר הרב מנשה קליין, אם אתה לא עושה את זה, אתה מוריד את כבוד התורה. למה? כי כבוד התורה היא שכל אחד הוא חלק מהעשייה. אבל אם אתה אומר, לא, אסור לדבר נגד הרב מוישה פיינשטיין, אז מה קורה? התורה של הרב מוישה פיינשטיין, ואף אחד אין לו זכות דיבור. כדי שהתורה תהיה תורה של כבוד, דהיינו, תורה שכל אחד יש לה חלק בה, כפי שאנחנו מסיימים את תפילת העמידה, לא רק שיבנה בית המקדש, אלא ותן. חלקנו בתורתך, דהיינו אני חלק מזה, אומר הרב מנשה קליין, אתה צריך להיות חלק מזה. ואם לא, אתה מוריד את כבוד התורה בגלל פוליטיקה. אתה רוצה להראות שהרב מוישה פיינשטיין אין כמוהו, אז בגלל זה אתה מוריד את כבוד התורה. טענה שלישית, אם חולקים עליכם, זה מראה כבוד בלתי רגיל. נגיד שאמרתי דעתי באינטרנט, אני אמרתי, לדוגמה, אסור לשום בת להתגייס לצבא, ואף אחד לא כתב תגובה. לא בטוקפק ולא בשום דרך אחרת. אף אחד לא התייחס. מה זה אומר? עליי.
זה לא עלה באמת.
שאף אחד לא
אכפת.
שאף אחד לא אכפת. יהושע גרינשטיין אפרת. מי אכפת לו מה הוא אומר? אבל אם פתאום יש בומבה של טוקפקים. ואפילו בשמות גנאי, משמע? שמחשיבים אותך. שמחשיבים אותך. איזה יופי.
אבל
לרעה. יצא פעם... לא, לא לרעה. לאו דווקא. שאלה איך אתה מגיב. אבל אני אומר, עצם זה שמגיבים ואומרים שאני חייב לתת תגובה למה שאמרת, זה מה שמחשיבים את מה שאמרת. אם אתה סתם אמרת, שטות, אתה לא מגיב. היה פעם רב שקם לדבר בשבת, ומיד את אחד מבני הקהילה התחיל לצוק עליו. אתה לא רב! אתה לא ביקרת אותי בבית חולים שהייתי חולה. והרב לא התייחס. הרב לא התייחס, הוא פשוט נתן לו לצוק והמשיך בדבריו. מה כל, איך כל הקהילה הגיבה? לא יפה, מה זה אומר, איך הוא צועק על הרב ולא בסדר. תיקחו את אותו מקרה, רב אחר. אותו מקרה, רב אחר. היה בבית כנסת, הרב הזה נהג באמצע הדרשות שלו להגיד לאנשים לסתום את הפה. בסדר, יש רבנים כאלו. אז הוא התחיל לדבר, וראה שני אנשים מדברים, אז הוא אמר, מוישה, אכפת לך לשתוק? אז מוישה אמר לרב, לא, אולי אתה תשתוק. מיד הרב אמר, עזות מצח, איזה חצור, תוצא אותו מפה. פתאום הקהילה נחלקה לשני חלקים. היה עם שני חלקים? בעד הרב, נגד הרב. למה? כי הוא החשיב אותו. אם איזה משוגע צועק עליך ואתה לא מחשיב אותו, תן לו לצעוק, 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 ואתה פשוט לא מחשיב אותו, לא מחשיב אותו. אבל אם אתה מחשיב אותו, אז פתאום זה לגיטימי לצעוק על הרב. שבת הבאה, עוד מישהו צעק על הרב. וכן הלאה, כאילו זה לגיטימי באמצע הדרשה לבזות רב שמדבר. אבל אם אתה לא מתייחס אליו, אז אתה מראה, שמה, הבן אדם צועק, יכול להיות שהוא זועם, אין דנים אדם בשעת כעסו, אני ייגש אליו ביום ראשון, או לירים צלצול, אני אגיד לו לא יפה, או אני אגיד לו נפגעתי, או לא נפגעתי, או משהו מפריע לך. אבל ברגע שאתה מתייחס, אתה מראה שאתה נותן כבוד לבן אדם. עצם זה שהתייחסת. אז עצם זה שחלקת, מראה שאתה בכלל מחשיב את הבן אדם.
אבל אם אתה לא מתייחס, אז הוא הורס את הדרשה. אם הבן אדם קם ומתחיל לצעוק ואתה כן. לא אומר שום דבר, הוא פשוט ימשיך.
לא, אני אומר, אם הוא קם וצועק ואתה, והוא יוצא, ואתה לא אומר שום
לא,
דבר.
לא, הוא לא יוצא, הוא פשוט קם
טוב,
ומתחיל.
טוב, זה כבר מקרה שפשוט לא נותן לך לדבר. אבל אני מבטיח לך, שאם אתה לא אומר שום דבר, פשוט עומד שם, יהיו שם אנשים מהקהילה, גבאים וכל, שיוציאו את הבן אדם הזה. שיגידו לו, לא יפה, תפסיק, אפילו יוציאו אותו החוצה. בכל אופן, הרב, אנחנו נמשיך עכשיו עם הרב מנשה קליין, והוא אומר בדיוק את הטענה הזאת. הוא מצטט גמרא בבא מציע, והוא אומר כך. היה את רבי יוחנן והיה את ריש לקיש. מכירים? רבי יוחנן וריש לקיש הסכימו?
לא.
על כמעט שום דבר. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש עם חצי שיעור אסור ומותר מן התורה. אם בן אדם אוכל פירור ביום הכיפורים, הוא עבר על איסור כרת או לא עבר על איסור כרת? כולם מסכימים שהוא עבר על איסור, השאלה אם זה איסור כרת. הם לא מסכימים על שום דבר. אז שני האנשים האלו, אתה רואה אותם בגמרא רק מתווכחים. כן? אתה אומר מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אתה אף פעם לא אומר, הרבי יוחנן וריש לקיש הסכימו על. אלא מחלוקת רבי ורב. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. בוא תשמעו את הסיפור בבב המציע. רב יוחנן בתר דנחנף שדרבי ריש לקיש, כאשר ריש לקיש נפטר, רבי כמצטר בתרי טובה. הוא מאוד הצטער, מאוד מאוד הצטער, שבר הפלוקטה שלו, מי שחלק עליו, מת. אמרו רבנן, אמרו לו הרבנים, מה לי זה להתפלית את התי? למה, מה הבעיה שלך? אתה לא רוצה, אתה אין לך מישהו לדבר איתו בלימוד? אז לך לרב אחר. אז נזל רבי עזר בן פדת, אתם מחדדים שמייתי. אז היה תפקע מכל מילתי, דאבא אמר רבי יוחנן, אמר לי, תן למסעי לך. מה קרה? הוא הלך לרב אליעזר בן פדת, התחיל לדבר איתו, וכל דבר שהוא אמר, אתה צודק, אתה צודק, אני אביא לך מקור שאתה צודק. כל דבר שהוא אמר, הוא אמר שלום, אתה צודק, צריך להקדים שלום לכל אדם. מה נשמע? איזה יופי, לקבל כל אדם בספר פנים יפות. ככה השיחה, ככה, כל השיחה לא התקדמה לשום מקום, כל דבר שהוא אמר הוא הסכים איתו והביא לו מקור. מה קרה? איך רבי יוחנן הגיב?
לא אהב את זה.
אמר, את כבר לישה בליקשה. כי אבא אמין המילתא ובקשינו 24 קושיות, הוא אמר, לא יאומן. ריש לקיש, אני הייתי אומר משהו, הוא היה מקשה אליי 24 שאלות. אולי זה הגזמה, אולי לא. אתה לא משנה מה שאתה כגי, אתה מיד מסכים איתי. אמר לי מורי ורבי הרב עמיטל, הוא פעם שמע משפט לא זוכר ממי, שאמר החסידים הרסו לי את הישיבה. מי זה החסידים? אלו שמסכימים עם כל דבר שראש הישיבה אומר. אם אתה מסכים עם כל דבר שראש הישיבה אומר, אמר הרב עמיטל, משמע שלא אכפת לך מה הוא אומר. אבל אם אתה לא מסכים, וזה מפריע לך, משמע שאתה מתמודד עם מה שהוא אומר. זה אומר, באתי לאותו רב ללמוד איתו, הוא מסכים עם כל דבר שאני אומר, זה לא לימוד, כי לא אכפת לו מה אני אומר. אבל אם הוא מסכים עם קצת, וחולק על קצת, משמע, שבן אדם מתמודד עם מה שאני אומר. ואז הוא אומר, על הבסיס הגמרא הזאת, את טענתו, אתם יכולים לקרוא את זה אחר כך, עברית קצת קשה, לא מי יודע מה, ולהלל נראה נמי דאבי מצטערה, שלא היה יכול עוד לפלפל בתורה, ולא היה חברותה, ובשני דכוני המעגל, המפרק כל הקושיות שנכנס לבית המדרש, וכולם שאלו ופלפלו עמו בדברי תורה, וזהו כבוד התורה, וכיוון זה לא היה עוד הני תלמידי שלו, ורק באו דורות חדשים, באי רחמי דלימות. הוא בעצם מרצה למות, הוא אמר, שמע, אין אף אחד פה שמתמודד עם מה שאני אומר, זה לא בשבילי. אז אמרנו הערב שלוש טענות, למה מותר, ואולי רצוי, לחלוק. א', להגיע לאמת. אתם רואים שהרב נשאר קיין חלק על הרב מוישה פיינשין, והתנצל, ורב מוישה פיינשין אמר, אל תתנצל, זה חובתך. דבר שני, למה צריך לחלוק? כי זה כבוד התורה. ששני אנשים באים ואומרים, הנה יש פלאפון, דבר חדש, מכשיר חדיש, האם מותר או אסור בשבת? אחד יגיד כן, אחד יגיד לא, אחד יגיד מדרבנן, זה כבוד התורה, שיש לתורה כמה וכמה אמירות על כל מיני דברים.
אבל הטעינה צריך להיות טעינה טובה, זה לא יכול להיות...
כמובן.
אתה יכול להגיד, כן.
כמובן, כמובן, טענה טובה עם מקורות. בשבת הקרובה, בפרשת יתרו, אנחנו נקרא את הדברים, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות ואת כל התורה למשה רבינו, ו... במקום אחר, התנ"ך אומר לנו, שלא זוכר את הפסוק לגמרי, משהו כמו מילה אחת אמר השם, שתיים זו שמעתי. הקדוש ברוך הוא אמר מילה אחת, מתפרש בשני דרכים. איך יכול להיות? כפי שראינו בגמרא. לכל דבר שהקדוש ברוך הוא אמר, יכול להיות שני פירושים, או 70 פירושים. אבל זה מראה שהתורה יכולה לפרוט ולרבות, ולא להיות מקובעת. בדבר שלישי שאמרנו הערב, לא רק שזה דרך להגיע לאמת, ולא רק שזה כבוד התורה לפרוט ולרבות, אלא אם חולקים עליך, משמע שבתייחסים אליך.
פה חבר שלך שמציג לך,
אבל זה לא קצת בעיה מה שאמרת, שנכון שאומר משהו אחד שומע שתי דברים, זה לא קצת בעיה שכאילו אין... דבר אחיד בתורה, שכאילו כל הזמן יש דברים שונים, שאין שום דבר ישר.
יפה, יפה. האם אנחנו אמורים, מה שמך?
נתנאל.
נתנאל, תהפוך את הדף. האם אנחנו בעצם דיברנו הערב, בגלל שלוש סיבות, על היופי שבמחלוקת, אפילו הגדולי הדור. אבל האם אנחנו לא נהפכים לשני עמים? האם אנחנו, אין איזה מחלוקת ענקית בינינו עכשיו, אנחנו לא יכולים להסכים? הרי האם זה לא היה יותר טוב שכולנו היו מתלבשים אותו דבר בשבת? וכולנו היו מסכימים שזה אסור וזה מותר? אני רוצה לטעון שמעולם, אבל מעולם, הקדוש ברוך הוא לא רצה שאנחנו נהיה אותו דבר. זה שיעור בפני עצמו, אם נועם יזמין אותי עוד פעם, אז אני אגיע. האם אנחנו אמורים להיות אותו דבר או לא? הערב, קצה העומר.
די בטוח שהקדוש ברוך הוא לא כל כך רוצה שאנחנו, שחרדים יזרקו אבנים על...
ודאי, ודאי שהוא לא רוצה. ודאי שהוא לא רוצה.
אני די בטוח.
אבל האם כולנו צריכים להיות אותו דבר? אומר הרב מוישה פיינשטיין. ושוב אני חוזר לנושא של עירובים. הרב מוישה פיינשטיין, התחלנו איתו, נסיים איתו. רבותיי, זה שיעור בפני עצמו, אני יכול בשיעור אחד, בעזרת השם, אגיד לכם שהקדוש ברוך הוא לא רצה שנהיה אותו דבר. אבל עזוב, בואו נדבר עכשיו על משהו אחר. הרב מוישה פיינשטיין אומר, אם נמחות ביד המקילים לעשות עירוב במנהטן, במנהטן שזה עיירה קטנה בניו יורק, עיירה ענקית בניו יורק, שיש שם אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים ביום, עשרות אלפי אנשים ביום, אומר הרב מוישה פיינשטיין, אי אפשר לבנות עירוב, זה רשות הרבים דאורייתא. אבל האם למחות ביד המקילים, ויש היום עירובים במנהטן, זה מוסמך על כל מיני דברים, אחד מהם זה שמנהטן מוקף כולו במים, וכל מיני שיקולים אחרים. אומר הרב מוישה פיינשטיין, כבר ביארתי בעריכות בספרי באגרות משה חלק א', כל הצדדים שיש להקל ושיש להחמיר, והמסקנה לעניות הנתי, the Manhattan, לא דיין למה שנגעו להקל בשאר המקומות, ואם כן, אין בידינו להתיר נגד השיטות שאסרו. אני חושב שאסרו. לכן אני רואה דבר שישנה דעתי בזה. ואת תנסו לשנות את דעתי. אני הרב מוישה פיינשטיין, אני מגיע מליטה. אתם יודעים איך הליטאים לומדים?
אני צודק בכל העולם.
לא אמר את זה יפה. יש שתי דרכים. יש את הדרך הנכונה, ויש את הדרך שלך. הרב מוישה פיינשטיין הגיע מהעולם הזה. אני לא אשנה את דעתי. אני חושב שאסור לבנות שם עירוב, אני לא מטלטל במנהטן, אני גר במנהטן, אני לא מטלטל במנהטן. אבל אומר הרב מוישה פיינשטיין, למרות שביארתי שאסור, ויש תשובה שלמה, אבל הכבר אמרתי שאין בידינו למחות ביד המקלים, ושתקנו, הרי יהיה מותר לאיזה שיטות. אבל יש שיטות שחולקות עליי, וחושבות שמותר לבנות עירוב. הם לא בנו עירוב סתם. היה להם מקורות, והם בנו את זה על פי המקורות הללו. גם הם רבנים גדולים. מה, אני הרב הגדול היחיד? יש לי זכויות יוצרים על רבנים גדולים? אני הגדול? יש הרבה רבנים גדולים. הם חולקים עליי. ומי ימחה בהם? מכיוון שסוברים לפי הכרעתם שיכולים לתקן, והם רואים להוראה. לא רק שהם בעלי הסמכה לרבנות, הם אנשים טובים וישרים, ויש להם מקורות, ולכן אני בעצמי אינו יכול לסייע בזה. אני לא חותם שהעירוב בסדר, אבל רבנים הספורים שיש לתקן רשאים לעשות, כמו שהם ספורים. מה בעצם אומר כאן הרב מוישה פיינשטיין, כמו שאמרתי, שיעור שלם בפני עצמו? אין לי שום בעיה לצאת בשבת ולא לטלטל כלום. אתם יודעים מה זה לצאת בשבת ולא לטלטל כלום? זה אומר לעשות את הדבר הכי מלאכותי שיש. להוציא מהכיסים את כל המפתחות, להוציא מהג'קט את הכפפות, לא. באמת לעשות, מה זה? מסדר שלם, רק להוציא כל דבר ולצאת. ואז לחשוב, איך אני פותח את הדלת, איך אני נועל את הבית, כל מיני שיקולים. זה פשוט שבת אחרת לגמרי. אומר הרב מוישה פיינשטיין, אני עובר את כל זה, עובר את כל המשוכה הזאת, אני יוצא החוצה, אני רואה מולי יהודים עם כיפה, עם טלית מתחת ליד, עם ספר בצד שני מטלטל. הנה, עברתי עכשיו מסדר והורדתי את הכל מהכיס, והוא מטלטל! איך הרב מוישה פיינשטיין מגיב לזה?
גם הם רבנים גדולים.
גם הם רבנים גדולים. גם הם בסדר. לא כולנו צריכים להיות אותו דבר במשפט אחד. אפשר להיות מאוחדים, אבל לא חייבים להיות אחידים. אבל זה שיעור בפני עצמו, ולדעתי זה חלק מהמחלוקת. אז אמרנו הערב ארבע דברים. מותר לחלוק לגדולי הדור, א', להגיע לאמת. ב', כי זה כבוד התורה, שהתורה פרה ורווה. אלו מתמין, אלו מתהרים. דבר שלישי, אם מתייחסים אליך, משמע שאתה חשוב. ודבר רביעי, כמו שאתם רואים פה, מעולם לא היינו צריכים להיות אותו דבר. לסיכום, אומר הרב מנשה קליין, משפט מחץ שאני הייתי רוצה לסיים איתו, כי באמת בני הישיבות בזמן הזה, רובם ככולם הם תמימים וישרים, ושואפים לבוא אל האמת. ולפעמים, אומר הרב מנשה קליין, למרות שיש להם רצונות טובים, החיסרון ידיעה שלא למדו הלכה, קורם אי הבנה. אומר הרב מנשה קליין, יש בחורי ישיבה, שהם באמת ובתמים אכפת להם מהתורה. אלא מה? הם לא יודעים הרבה. מה קורה כאשר בן אדם שאכפת לו מאוד מהיהדות, לא יודע מה זה יהדות?
כל דבר שאומרים
להם. הלוואי זה כל מה שהיה קורה. אספר לכם סיפור. סיפור אמיתי. לא משנה איזה קהילה, לא משנה איפה. יש שבט מסוימת שחושבת שהם יהודים. הם לא יודעים כן, אם לא, לא משנה. אז הם רוצים לדעת איך יהודים גרים. אז מה הם עשו? בשנת 2016, לא לפני הרבה שנים, איך יודעים איך להניח תפילין? ביוטיוב, פותחים יוטיוב ורואים. איך שמים מזוזה? פותחים יוטיוב. אז מה עשו בליל שבת? קידוש. פתחו יוטיוב וראו איך עושים קידוש. סיפור אמיתי לגמרי, לא מגזים אפילו במשפט אחד. רבותיי, יש הרבה תלמידי ישיבות, כמו שאומר הרב מנשה קליין, שבאמת אכפת להם היהדות, אלא מה, הם לא למדו מספיק כדי לדעת איך היהדות ואיך ההלכה פועלת. והם לא יודעים, אומר הרב מנשה קליין, את היופי שבמחלוקת, מחלוקת מכובדת כמובן, ולכן הם עושים כל מיני שטויות. הם אומרים, מי שמדבר נגד גדול הדור הוא כופר. מי שמדבר נגד גדול הדור, אסור לספור אותו למניין. מי שמדבר נגד מישהו, אסור שיכנס בבית הכנסת. והוא אומר, אני מרחם עליהם, כי באמת הם אנשים טובים, אבל החיסרון ידיעה שלא למדו הלכה פרטית, קוראים אי הבנה, ולא ידעו ולא יבינו הדרך ילכו בה, ולכן אמרתי להעלות את הכתב את הדברים, ומהשם מבקש שלא אקשל חס ושלום מדבר הלכה. ובכך אני מסיים. כאשר אני רואה כל מיני ממרות שאומרים, אסור לחלוק עליו, אסור לחלוק עליו, איך אתה מעיז לחלוק עליו, זה בדרך כלל מגיע מאנשים שלא יודעים איך ההלכה פועלת, איך העולם היהודי פועל, ובעצם איך התורה פועלת. ואני אישית, במקום להתעצבן עליהם, הייתי מציע לכם את ההצעה של הרב מנשה קליין, תרחמו עליהם. עד כאן.